אז אם כן, ברוכות הבאות למי שמצטרפות. אנחנו מסכמות בקצרה, אנחנו כנראה לא נספיק שבעה פרקים, אבל מה שנספיק עלינו לשבח. אם ככה, אנחנו סיימנו בפרק ג', אמרנו שיש רשימה ארוכה של אנשים שאנחנו לא הכרנו אותם, והאנשים האלה בעצם שים אותנו עמוק לזמן בית שני, בעצם לתקופת הנשיאים, שאנחנו יודעים שלום, ברוכה הבאה. אנחנו חוזרות וממשיכות להתפלל גם בתחילת השיעור. שרקו,
שרקו. בעזרת השם חוזרים לעוד שבוע.
ברוך השם, לרפואתו השלמה של יעקב שמואל בן הרבנית יעל, תוך שרפו ישראל.
יופי, תודה רבה, תודה, תודה אמת.
אז אם ככה, אנחנו, כיוון שלא הכרנו את הרשימה של האנשים, אנחנו רק מבינות שהם מביאות, האנשים האלה מביאים אותנו עמוק לתקופת ימי בית שני, כשבארץ ישראל, אם אנחנו זוכרות, אנחנו מתחילות עם אנשי כנסת הגדולה שהם מסרוע אחר כך יש לנו תקופת הזוגות, ואחר כך יש לנו את התנאים, התנאים שמלווים אותנו. בין הזוגות אנחנו תמיד נמצא נשיא ואב בית דין. הנשיא הוא מבית דוד המלך. זה מה שקורה בארץ ישראל. בגולה אנחנו נמצא עדיין בבבל את הישיבות הגדולות, ששם יש את ראשי הגולה. הם גם מצאצאי דוד המלך, כשאנחנו יודעים שיש לנו איזה מסורת שמי שנשאר אחרי יהויכין, ומשם צמחה שושלת בית דוד. גם בסוגריים אנחנו זוכרות שכשאנחנו עומדים לפני חורבן בית המקדש, אז רבן יוחנן בן זכאי שואל שלוש שאלות מאספסיאנוס. הוא מבקש ממנו את יבנה ואת חכמיה, את שושלת של רבן גמליאל, ואת רופאים שיבריאו את רבי צדוק. מהי שושלת של רבן גמליאל? זה השושלת של בית דוד. זאת אומרת, יש לנו הסתעפויות שאנחנו שואפים, ופה בספר דברי הימים שכותב עזרא הסופר, אנחנו עוברים מהרשימה של סוף פרק ג', אנחנו מתחילות פרק ד', על בני יהודה. הפוקוס, המרכוז של דברי הימים א', הם יהודה, שבט יהודה, שבט לוי, וגם שבט בנימין. ופה יש לנו עדיין, אנחנו בתוך הרשימות, בני יהודה, פרץ, דברי הימים א', פרק ד', פסוק א', בני יהודה, פרץ, חצרון, וחרמי, וחור, ושובל. אנחנו עוברים לפסוק ב', אלה משפחות הצורעתי. צורעה, היא מזכירה לנו
בית שמש.
היא מזכירה לנו את בית שמש, מזכירה לנו גם את שמשון. שמשון היה משבט דן. אלא מה? דן ויהודה הן מאוד קרובות. תכף אנחנו נמצא גם את האימא של שמשון בתוך הצאצאים של שבט יהודה. ואלה אבי איתם ישראל וישמע וידבש בשם אבותם הצללפוני. פעם רבנית יעל אמרה איזה שמות אנחנו פוגשים.
אבל
זאת האימא של שמשון, והיא התחתנה עם בן משבט דן, והנחלות קרובות כנראה נשארו לגור שם בצורעה. ואנחנו ממשיכים הלאה. ולהשחור רבית תקועה היו שתי נשים, חלאה ונערה. חלאה זה שם של עדי, של תכשיט, ונערה. ואז אנחנו ממשיכים הלאה, פסוק ת' והיא יאבץ נכבד מאחיו, ואימו קרא שמו יאבץ. פה אנחנו מוצאות סיפור. יאבץ עץ, רגע, עצבון, בעצב, סליחה, יאבץ ובעצב זה אותן אותיות, נכון? בעצב, בעצב. והאימא מאוד התקשתה עם הלידה, וכשהוא נולד היא קרא לו יאבץ, על שם הצער הגדול של הלידה. ולאמור כי ילדתי בעוצב, ויקרא יאבץ לאלוקי ישראל אמור, אם ברך תברכני, והרבית את גבולי, והייתה ידך עמי, ועשית מראה לבלתי עוצבי, ויבא אלוקים את אשר שאל. אנחנו רואים את הכוח של התפילה. אנחנו לא יודעים מה הוא נדר, מה הוא ביקש, אבל אנחנו יודעים שהתפילה היפכה את מזלו, היפכה את מציאותו של עצבון, של יאבץ, סליחה. עוברים לפסוק י' ג', ובני כנז עותניאל ושריה, ובני עותניאל חטאת. עותניאל היה בעצם משהו ראשון בספר שופטים. ואנחנו ממשיכים על הפסוק תתוו, ובני כלב בן יפונה, עירו, אלה ונעם, ובני אלה וכנז, בפסוק י"ח, ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור, ואבי חבר אבי סוחו, ואת יוקד אבי נוח, ואלה בני ביטיה, ואת פרוש לקח מרד. עכשיו אנחנו בכלל לא מבינים. אנחנו יודעים ש... שכלב בן יפונה התחתן פעמיים, הוא התחתן גם עם מרים, עם, סליחה, עם
אפרת,
עם אפרת, אפרת מרים, היא מרים, נכון. ויש מחזל שאומרים שהוא גם התחתן עם ביתיה בת פרעו. עכשיו מה זה אומר שבאשתו היהודיה ילדה את ירד? יש שומרים שהיהודיה זאת מרים, יש שומרים לא, זאת מי שנתגיירה לעם ישראל, היא ביתיה בת פרעה. ופה לפי הרשימה אנחנו רואים שהיא יולדת האישה שלושה בנים. היא יולדת את ירד אביגדור, ואת חבר, ואת יקותיאל אבי זנוח, ולבני ביתיה. אומרים חזל שכל השמות האלה הם באמת של משה רבינו, שביתיה בת פרעה בעצם מזכירה את משה שעל ידה הוא התחיה. ולכן הוא באמת היה בנה, כי הוא הצילה אותו. מה זה אשר לקח מרד? אם אנחנו מדברים על כלב בן יפונה, אז מי זה מרד? איך הוא הגיע לרשימה? אלא מרד בעצת מרגלים. תראו כמה שמות, זה להביע חוסן, חוסן של דבקות בריבונו של עולם. ופה מדובר על ניסיון כל כך לא פשוט, שניים מול עשרה, וזה עמוד שדרה של דבקות. זהו. אנחנו עוברים הלאה לבני שלה. שלה הוא הבן הצעיר, בבקשה.
הרי אמרנו שעזרא כתב את הספר לאחים שהגיעו לארץ כדי
להודד
אותם, נכון? בפרק ד' למה כל הרשימות האלה? מה פה מעודד? האם יש פה איזושהי הכרה של האנשים האלה? או הנה זאת ההיסטוריה שלנו, אלה האנשים שלנו. מה המהות של כל הרשימות האלה שהמטרה היא באמת לקרב ולספר את כל ההיסטוריה עד עכשיו שהמטרה של עזרא? למה כל הרשימות?
הדבר העיקרי בעם ישראל זה למשפחותיהם. אנחנו עם שלא צמח פתאום סתם קם בעיה. יש לנו שורשים, יש לנו אבות ואימהות, יש לנו מידות, יש לנו הכנה לקראת היווצרות של עם, והעם שלנו הוא כל כך מסודר. וכשאנחנו מהעם, כמו שאנחנו זוכרות בפרק א' שדיברנו על ימי האנושות, אנחנו עוברות אל עם ישראל, אנחנו בעצם מתרכזים בסגולה האישית, זה אומר קרבת אלוקים, עם שכולו דבק באלוקיו, שזה עובר דור אחרי דור כבר לכל הילדים, כל העם. אבל בתוך העם התקווה היא מלכות דוד. מלכות דוד צומחת משבט יהודה, ואנחנו רואים תכף נראה שכל השבטים בעצם כולם שבטי קה, עדות לישראל, כל השבטים משלימים זה את זה. אבל כדי להבין את התמונה בשלמות של השבט הליבי הזה, שבט המלוכה, אנחנו נראה שיש פה עוד שני מאורות. בתוך למשפחותיהם הזה יש את שבט יהודה, את שבט לוי ואת שבט בנימין. עכשיו בפסוק חף א' אנחנו מתמקדים בבן השלישי של יהודה, בני שלה בן יהודה, אבי לך ולעדה אבי מרשה. שלה זוכר את האח שלו שלא האריך ימים, הוא קורא וקורא לילד שלו על שם האח ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית אסבעה, משפחה עמלה בתעשיית עבדים היקרים, בית עבודת הבוץ. ונראה שמהמשפחה הזאת קמים לא רק אנשי חרושת, אלא גם אנשים שמקימים נחלות, בונים ערים, מפתחים את המקנה. אנחנו נמשיך הלאה. ויוקים ואנשי חוסבה ויואש ושרף אשר בעלו למואב, הם עוברים לחלק המערבי, המזרחי של ארץ ישראל, והם שם מתיישבים בחלק מהמקום הזה. ויושבי לחם והדברים עתיקים. מה זה והדברים עתיקים? הדברים עתיקים עומדות לפני עזרא הסופר ומגילות יוחסין. את השלבים האלה שאנחנו עכשיו למדים, הוא לומד ממגילות. הוא לא יכול לכתוב את זה מזיכרון אם אין לו אסמכתה. אנחנו נראה בהמשך שלמשל לשבט דן אין מגילות לפניו. הדברים מאוד קצרים. גם שבט זבולון אין מגילות. הדברים קצרים. מה קרה איתם מאז שאנחנו גלינו וחזרנו לארץ ישראל?
אני חושבת גם שזה נותן את הקטע הזה של אנחנו כולנו משפחה אחת. זה הילד שזה וזה הילד שזה וזה הוליד את זה וזה הילד שזה. זה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שאנחנו כאנשים מודרניים לא מבינים את עומק החשיבות של כל הרשימות בתנ"ך. יש מספר בראשית ועד דברי הימים. אנחנו לא מבינים את זה. יכול להיות לא יכול להיות, בטוח אליהו יבוא יסביר לנו כמה דברים, גם עינת מסבירה נהדר. אבל אני חושבת שאנחנו לא מבינים את עומק החשיבות של הדבר הזה. יש לנו קצת זלזול אפילו לנו עצמנו כאנשים מודרניים, יש קצת זלזול ייחוס עצמו, את יודעת הקטע הזה, אבל זה מאוד חשוב לראות את השורשים עד לעד לממות.
זה דור שנשים יושבו ביחד, היו חייבים ככה ללכת כל דורות עד שמצאו איזה קשר.
יפה, יפה. אני ירושלמית ואנחנו היינו טיפשים, ילדים טיפשים. לא מספיק ביקשנו מההורים שלנו לספר. אני דור שביעי בירושלים, לא מספיק. ומה שהם סיפרו היה נורא מעניין ומלווה אותנו, ועם שמות, ועם שמות, אבל לא היה לנו שכל, היינו צעירים מדי. באמת? לא שרה ממנו?
לא סיפרו, שרה ממנו בטוח. יש לי, הוא מאוד משפחולוגית, מאוד מאוד חקרנים כאלה. מה יש לך סבתא חיה? היא מפוקסת, היא מפוקסת, היא שאלה לי אותה שאלות. סממן של דף, פלום. יהודים מתוקים, מתוקים.
זה ההון שלהם?
ואומרת איזה אבא שלי, ואימא שלה עם שבת שחור ככה על הכתפיים.
ככה על הפשוקר.
שתי בנות עם שתי צומות, זה אני, זה אחותי. איזה הלם. השיח האלה היה צריך להוביל אותי להבין שבית החורים שלהם דתיים, כולם היו דתיים.
כן.
אבל לא חשבתי על זה, זה היה מנותק. ההון שלי הם כאילו. סבא וסבתא לא מוצאים גם חילה.
לא עושה עבודות שורשים.
אני בא ממשפחה שיש לנו ספר יוחסין לפחות לשמונה או עשר דורות.
בגרמניה?
בגרמניה, כן. באמבורג.
את מה?
את הפליאה הזאת.
את הבינה שלה. כן. הם מסתכלים על היום שיש...
אמא שלי, ברוך השם, כתבה שני ספרים, אחד על הצד שלה ואחד של אבא שלי. ברוך השם, גם כן, כמה וכמה דורות שפה בארץ. כן. שבע, שמונה.
זה מאוד חשוב.
אצלי לא דיברו, כי זה היו ניצולי שואה שאיבדו את כולם.
גם אצלנו, אבל אבל הם כתובים בספר, כאילו כל אחד.
דבר אחד אני יודעת שאני יודעת שאני קוראה על שם
סתם, היא אמא
שלי.
מה קראו לה? נבה?
שיין.
יפה.
משהו מודרני.
אבל למה זה קשור למודרני?
יש איזשהו, אני חושבת שהקטע הזה של האינדיבידואליזם והמיצוי העצמי, מה שהיה, איך, בכלל כל הקטע הזה שאמרו, אנחנו מקימים דור חדש, מזרח תיכון חדש, דור חדש, מה שהיה, מה שהיה.
לא היה מבול.
שישאר שם, מה שהיה.
לא, זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב.
אני לא רוצה לקרוא משהו, אבל מי שגדל בחוץ לארץ, דתיות רבות, הקשרתיים הרבה יותר הדוקים מאשר, אצל יש לנו חברות מהאולפנה ומהשבן מבני עקיבא ומהשירות לאומי ואחר כך ובאוניברסיטה כאילו והמשפחה פחות פחות מחזיקים אותה ככה אבל אני רואה מבעלי שהוא גדל מחוץ לארץ זה, מה זה? מדבר עם אחיות שלו כל יום עדיין
מחוץ לארץ?
לא, הם גם עכשיו היו מחוץ לארץ מחוץ לארץ מתיים אבל הוא ארצה אבל כאילו, והבני דודים, כאילו
יש קשר יותר חזק
זה היה כאילו, זה היה השייכות, לא היה חבר'ה מאוניברסיטה והחבר'ה משפות למי אני שייך למשפחה? אנחנו פה היום
באמת מה שבהמשך לדברים החשובים שנאמרו כאן אחד הדברים שקורים לנו בארץ ישראל זה האחדות אנחנו לאט לאט מתחתנים אחד בשני, אחד בשני, ויש יחכת השבטים עדיין, זאת אומרת, אנחנו גם לא יודעים לאיזה שבט כל אחד מאיתנו שייך, אנחנו יודעים אבל מי התחתן עם מי, מי התחתן עם מי, מי התחתן עם מי, יש את נקודת האחדות המאוד בסיסית. רגע, אנחנו משפחה שלהם ושלהם ושלהם ושלהם, ובסוף כולנו משפחה אחת. ואז בעזרת השם אנחנו נגיע לעוד מדרגה של הקודש, של בני אברהם אחד אנחנו, אברהם יצחק ויעקב. אנחנו מיעקב כולנו, והמיטה שלו הייתה שלמה. ובעזרת השם אנחנו נבין אחר כך שגם ההתמיינות לשבטים היא לא הפרדה, אלא הבדלה של תפקיד. לא פירוד, אלא הפרדה. נגיד ככה יותר מדויק, כמו שהרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר.
תחשבו על זה. שכשנדע מאיזה שבט אנחנו נצטרך לעזוב את הבתים שלנו ולעבור למחללה של השבי
יתקנו משהו
תתחיל יופי אוכלוסים
טוב בוודאי שזה יהיה משמח כשזה יהיה זה יהיה משמח בעזרת השם אז אם ככה אנחנו ממשיכים הלאה בפרק ד', הגענו לבני שאלה, הגענו ל והדברים עתיקים הם היוצרים ויושבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם. כן, הם עוסקים ביישובו של עולם, הבנים של שאלה. בני שמעון, נמואל וימין, יריב, זרח, שאול, פסוק חף זין, ולשמעי בנים 16 ובנות 6. יפה, ברוך השם, אנחנו מוצאים פה שיש ברכה. וישבו, אנחנו מדברים כבר על בני שמעון, עברנו מבני יהודה לבני שמעון. בני שמעון יש לנו סיפור מעניין. בני שמעון היו שבט קטן, הם ישבו בעצם בתוך הנחלה של שבט יהודה, ולאט לאט הם התרבו, המשפחות גדלו, וכשהגיע בפסוק למד א' ובבית מרכבות ובחצב סוסים ובבית ביראי ובשרתיים אלה עריהם עד מלוך דוד. כשמלך דוד המלך כבר המשפחות האלה גדולות, ודוד המלך מחליט, עכשיו תמצאו לכם את הנחלה שלכם. אני לא הצלחתי ואני מצטערת, ניסיתי להגדיל את המפה של ארץ ישראל לנחלותיה בתקופת יהושע בן נון, בזמן השופטים אחר כך. לא רואים את זה ברור כי הגדלנו, אבל אני בעזרת השם אמצא בגאולה, אני בטוחה שיש כזאת מפה. אבל אנחנו רואים שפה, רק כדי לסבר את העין, כאן נמצאים בני יהודה, כולל כמובן שאנחנו נזכור. וקרוב ליהודה, פה שמעון נמצא היה בדרום, אבל שמעון עד תקופת דוד המלך הוא מאוד התרחב. יהודה אמר לו תלך אל נחלתך. את שמעון אנחנו נמצא אחר כך בצפונה של ארץ ישראל, הוא נודד צפונה.
החלקם ביעקב, אפיצם בישראל. לוי אין לו נחלה, הוא מפוזר, ושמעון היה צריך לי באמת להתפזר.
כן, כן, כן. ואז מה שקורה, בפסוק למדחת, אלה הבאים בשמות, נשיאים במשפחותם, ובית אבותיהם פרצו לרוב. הם מאוד מאוד התרחבו. ואז כשהם מתרחבים הם פונים צפונה ומזרחה, הם עוברים גם את עבר הירדן בחלקם. וימצאו מרעה שמן, רק סליחה, פסוק למדת, והלכו למבוג דור עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצונם, הם פונים מזרחה. וימצאו מרעה שמן וטו, והארץ רחבת ידיים ושוקטת ושלווה, כי מנחם היושבים שם לפנים. הם לוקחים חלק מנחלת הארץ שהייתה בידי בני חם שעוד היו. אנחנו זוכרים שעוד מזמן אברהם אבינו הוא לא מצליח עדיין את כל בני הכנעני להוריש. אז אנחנו עדיין מוצאים את המובלעות האלה בארץ ישראל. ויבואו, פסוק ממה, ויבואו אלה הכתובים בשמות בימי חזקיהו מלך יהודה, ויקו איתו עליהם ואת המעונים אשר נמצאו שם, ויחרימם עד היום הזה וישבו תחתיהם כי מראה לצונם שם. מה העניין חזקיהו? כיוון שהם כבר נפוצים לכיוון המזרח, כשמגיע פרעון, מגיע מלך אשור שקראו לו לא סנבלט, שלמן עשר, אבל לפניו היה עוד מישהו, אז הוא מתחיל להגלות את עשרת השבטים. הגלת עשרת השבטים קורית בתקופת חזקיהו מלך יהודה, והשבטים האלה ביניהם יש את שמעון. ומהם מן בני שמעון הלכו להרסיר אנשים 500 ופלטיה ונעריה, פסוק מ"ג, ויקו את שירלתה לעמלק וישבו שם עד היום הזה. פה אנחנו מבינים שהם כובשים חלק מעבר הירדן המזרחי, יושבים שם, אבל הכתוב מזכיר לנו, הם יהיו בין אלה שהראשונים שהם יגלו מארץ ישראל לקראת חורבן בית ראשון. אנחנו עוברים לבני ראובן, פרק ה', א', ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור, ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה. פסוק ב', כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו בבכורה ליוסף. עכשיו התבלבלנו לגמרי. המושג בכורה עובר כחוט השני בין שלושה בנים. בתחילה יש לנו את ראובן. ראובן הוא הבכור על פי תולדתו. אבל מסביר לנו הכתוב שכיוון שהוא בלבל את יצואי אביו, הבכורה עכשיו תעבור לשבט קודם יהודה. הוא עכשיו יקבל מלכות, אבל המלכות, נכון, קודם מזכירים את יוסף, לבני יוסף, והוא יקבל בכורה של נחלה. זאת אומרת, שני הבנים שלו, מנשה ואפרים, הם נחשבים כמו שני שבטים, כמו הבנים האחרים של יעקב אבינו. אבל לעניין מלוכה, לעניין שלטון, הבכורה עוברת ליהודה. עכשיו בואו נראה מה קורה עם ראובן.
אהרון ומשה ומרים.
בהמשך.
באיזה פסוק את רואה את זה?
בפרק ה'.
פרק ה', באיזה פסוק? פסוק כ"ח, רק רגע, כ"ט, ובני עמרם, אהרון, משה ומרים. כן, כאן אנחנו כבר מגיעים לייחוס ולשושלת של בני לוי, אבל פה אנחנו עדיין רוצים להבין מה קורה עם ההתמנות. ראובן בכור, אבל הבכורה עוברת. היא עוברת לעניין נחלה לבני יוסף, היא עוברת לעניין מלכות ושלטון לבני יהודה. ובני ראובן בכור ישראל, לכאורה מה נשאר לראובן? ראובן בעצם מקבל סוג של ברכה, והיא מיטב מספר. כשראובן יעשה את רצון השם, הוא ירבה, יהיו לו מעט מתים, יהיו חיים בשבטו. עכשיו נראה את זה הלאה.
התכוונת אולי לתלגת פיל עשר בפסוק ו,
תלגת פיל עשר, אבל היה שם עוד מישהו לפניו, לפני תלגת פיל. זה היה מישהו, אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומינת, שהקדוש ברוך הוא חוקר תנאים, אנא השם, אזכר נא לי בבקשה את השם של מלך אשור בעזרת השם. טוב, יגיע פסוק ו, בערה הבן המלך הראשון של אשור. טוב, אנחנו נזכר בעזרת השם בפסוק ו, בערה ונו. מי היה בערה? הוא היה אבא של הושע, הושע בן בערי. אנחנו נמצא אותו בין הנביאים של 13, 11 הנביאים. איך הוא נקרא? זה היה אחר כך.
יש פול.
אבל לפני...
פול היה כש...
פול. פול מלך.
זה שהיא כותבת בפסוק ו.
כן. אז פול היה הראשון, אחריו היה אסר חדון, ואחריו היה סנחריב. כן, כן. אם ככה, אנחנו עכשיו עסוקים עם בני ראובן, פסוק ט', ולמזרח ישב עד לבוא המדברה למן הנהר פרת, כי מקניהם רעבו בארץ גלעד. אנחנו זוכרים שכשיהושע עומד לפני הכניסה לארץ ישראל, משה, עוד לפני כן, משה, ראובן שמעון וחצי, ראובן גד וחצי שבט המנשה, הם רוצים להישאר בעבר הירדן המזרחי. ובאמת, שבט ראובן כל כך מתברך, הוא ממשיך להתפשט עד נהר פרת. תדמיינו שנהר פרת נמצא בעיראק. אלה הגבולות המזרחיים של פרת. פרת יוצא מן הצפון, מטורקיה, מהחלק הדרומי של טורקיה, כולל לבנון, שזה חלק משטח של ארץ ישראל, והוא מתפתה לכיוון המזרחי לעיראק. וראובן כובש שם את נחלתו, הוא מתת וגר שם. ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגריים, בפסוק יוד, מי הם ההגריים? מצאצאי הגר. ויפלו וידם וישבו בעליהם על כל פני מזרח לגלעד. זאת אומרת, היישוב הולך ומתחזק גם בארץ ישראל שבצד המערבי לירדן וגם בצד המזרחי. ועכשיו לפנינו בני גד, פסוק יוד א', ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשן עד סלחה. את בני גד אנחנו נמצא בצד הצפוני שלהם, אתם רואים בצד של הירדן המזרחי, אבל צפונה מראובן. הם בעצם נמצאים בין ראובן לבין מנשה, בני גד. הם ישבו בארץ הבשן עד סלחה, ומפה אנחנו מגיעים אל פסוק י"ז. כולם התייחסו בימי יותה מלך יהודה ובימי ירובעם מלך ישראל. היה פה איזה עניין שעקרוני, מה היה שם? אני תכף אזכר, סליחה. אנחנו ממשיכים עם בני ראובן וגדי וחצי שבט המנשי, פסוק י"ח, מן בני חיל, אנשים נושאי מגן וחרב ודורכי קשת ולימודי מלחמה, 44,760 יוצאי צבא. ואז עוברים לפסוק חף, ויעזרו עליהם ונתנו בידם מאגריים וכל שימם, כי לאלוקים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו. הם נלחמים בצאצאים של בני הגר, והכתוב מזכיר לנו המלחמה לא הייתה קלה, אבל כיוון שהם זעקו לאלוקים, השם נעתר להם והם הצליחו, לעומת תקופה אחרת. ואת התקופה האחרת הזאת אנחנו רואים בפסוק חפי, ואם עלו באלוהי אבותיהם, זה אנחנו כבר מוצאים אותם בשלהי בית ראשון, ויזנו באלוהי אבותיהם ראובן גם בחצי שבט המנשה, אשר השמיד אלוקים מפניהם, ויר אלוקי ישראל את רוח פול מלך, הנה הוא מגיע אלינו, פול מלך אשור, ואת רוח תלגת פיל עשר, פיל נסר, שזה אותיות מתחלפות, אחד אחרי השני הם בעצם נלחמים בהם, והפעם הם יכולים להם, מפני שהם מרחיקים את לבבה מהשם. תלגת פיל עשר מלך אשור, ויגלם לרבוני ולגדי ולחצי שבט מנשה, והביאם לחלך וחבור והרה ונער גוזן עד היום הזה. דרך אגב, הרב אביחיל זכר צדיק לברכה, רב אליהו אביחיל, הוא חקר ורצה למצוא את הסרט השבטים האבודים, ובאמת יש סרט מופלא שהולכים ומחפשים באזור עיראק, באזור בבל שהייתה, היום זה נקרא עיראק, ומוצאים שם כמה שבטים, אחד לאחד קוראים אפרים אפרומי, ואנחנו כל השבטים האלה שמצא את השורשים ומצא את המנהגים השונים אומרים שהוא שבט אז שאין כמוהו. תכף נפגוש את אפרים, והם לוחמים והם לא מתחתנים עם אלה, עם כל השסביבותיהם. הם מיליונים.
איפה,
תבינו,
איפה?
באזור הזה של בבל, אפרים. זה משהו אדיר. אנחנו לא מבינים שריבונו שלה מאיר את הלבבות עכשיו. הרב אביחיל המשיך איזשהו מהלך
הרגיש. קרוב לאפגניסטן.
כן, כן, כן. ויש עשרות מיליונים של יהודים. מי שיושב פה בארץ ישראל זה שני שבטים וחצי. זה יהודה ובנימין, ויש קצת מלוי, ויתר השבטים, חלקם קצת אומרים שירמיהו הנביא יצא בזמן יושיהו מלך יהודה, והוא אסף את עשרת השבטים ויושיהו מלך מלך עליהם. אבל זה שרידים. מיליונים רבים מחכים לבוא לארץ ישראל, ברוך השם.
אם ככה, יש בבית אל חלק של בני מנשה.
בני מנשה, כן.
שובה בקריאת ארבע, תמיד.
כן,
הייתי
השבוע.
הם לא היו צריכים גיור, הם היו צריכים גיור.
לחומרה, כן.
כן, צריכים גיור לחומרה.
כי צריך, גם אלה שהם...
גם אתיופים.
גם אתיופים, שבט דן. אתיופים זה
שבט דן.
כל האתיופים לא.
כל האתיופים זה שבט דן.
לא,
אם
כולם צריכים
גאולה. אנחנו פשוט חיים בתוך הגאולה, רק נוגעים בה, הולכים ברחוב ונוגעים גאולה. אנחנו לא מבינים באיזה גודל של זמן אנחנו וכמה, ככל שהרב צוקרמן זכר צדיק לברכה היה מלמד מאורות, ככל שאדם יכיר את ערכו, כך ערכו גדול הוא. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין כל אחת מאיתנו זה קור אטומי. אנחנו יכולות להפיץ המון המון ברכה פנימה והחוצה, והתנך זה הלב שלנו, בעזרת השם. אם כך, אנחנו עוברים לבני לוי. בני לוי, גרשון, קהת ומררי. ובני קהת, אמרם, יצהר וחברון ועוזיאל. ובני אמרם, אהרון ומשה ומרים. ואז אנחנו רואים שיש פה עוד התמיינות נוספת. ובני אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. אנחנו יודעים מה קרה לנדב ואביהו. הם מתו לפני השם בהקריבם אש זרה. נשארו שני בנים, אלעזר ואיתמר. בואו נעקוב מה קרה מהצאצאים של אלעזר. ולאלעזר הוליד את פנחס, פנחס הוליד את אבישוע, ובישוע הוליד את בוקי, ובוקי הוליד את עוזי, ועוזי הוליד את זרחיה. נמשיך הלאה, פסוק למדהי, פימץ הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את יוחנן. את עזריה אנחנו מכירים ויודעים שהוא היה בתקופתו של עוזיהו מלך יהודה. הוא ראה שעוזיהו נכנס אל הקודש, חושב שהוא אלוקה, והוא אוסף עוד 80 נביאים, והוא מדבר על ליבו לצאת כי הוא יצטרע. ועוזיהו שואל את דברי עזריה ויוצא לבית החופשית, כיוון שהוא יצטרע. ויוחנן הוליד את עזריה, שהוא על הוא אשר כן בבית אשר בנה שלמה בירושלים. בעצם הענף של הכהונה הגדולה עובר מאלעזר. הוא עובר את הדורות, הוא מגיע עד בניית בית המקדש, עד בעצם דוד המלך עוד לא בונה את בית המקדש, סליחה. הוא מעלה את ארון בית השם לירושלים. אבל איפה נמצא בעצם המשכן באותו זמן? עדיין בגבעון. ובאותה תקופה עדיין יש לנו את הכהנים הגדולים מבית אלעזר, ממשפחת אלעזר. את מי אנחנו תכף נראה שחסר לנו בתמונה?
אלי.
חסר לנו אלי. חסר לנו אלי שהוא בעצם נולד מאיזה משפחה? של איתמר. ואז במשך הדורות אנחנו נראה שהלוך ושוב הכהונה הגדולה עוברת. היא מתחילה באלעזר, היא עוברת לבית איתמר, והיא חוזרת לפני חורבן בית צדוק, בחורבן בית ראשון, למשפחת אלעזר. ויוחנן הוליד את
עזריה,
הכהונה הגדולה, הכהונה הגדולה. ויוחנן הוליד את עזריה, הוא אשר כן בבית אשר בנה שלמה בירושלים. וזאת שאלה מאוד מאוד חשובה שעכשיו אופרה העלתה, אבל רק נסיים את פרק ה', פסוק מ"א: ויהוד צדק הלך בעגלות השם את יהודה וירושלים ביד נבוכדנצר. מי היה בן של יהוד צדק? יהושע כהן גדול. יהושע כהן גדול חוזר עם שיבת ציון הראשונה, עם זרובבל, וככה בונים את המזבח הראשון, את המזבח לפני שאנחנו מקימים את בית המקדש. לגבי ענה והלוויה, עוד סדר קטן: ללוי נולדים שלושה ילדים. בני לוי, גרשון, קהת ומררי. בעצם כל הילדים לכאורה לוויים, כי הם הבנים של לוי. אלא שמקהת יש התמיינות נוספת. לקהת נולדו ארבעה בנים: אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם הבכור נולדים לו שני בנים ובת: את אהרון, את משה ואת מרים. מאהרון יהיו הכהנים הגדולים, הכהנים והכהנים הגדולים. ממשה אנחנו רואים שהוא לוי, הוא בן לוי, יהיו לוויים, אבל ממרים תהיה לנו מלכות, כי מרים נישאת לכלב בן יפונה. אז זה הסדר של הכהנים והלוויים. ממשיך הלאה כתוב, ובאמת מדגיש את זה בפרק ו: בני לוי, גרשום, קהת ומררי. סליחה, בפסוק א'. ואז הלאה: ואלה שמות בני גרשום, לבני ושימי, ובני קהת, אמרם ויצר וחברון ועוזיאל. וממשיך הכתוב, ומשייך את בני מררי, הוא הבן השלישי של לוי, מה המשפחות שלו, ובני קהת, אמינדב בנו, קורח בנו, אסיר בנו, אלקנה בנו. עכשיו נשים לב שהולכת להיות פה רשימה, קודם מההתחלה לסוף ואחר כך מהסוף להתחלה. ונתחיל להבין שיש עניין מאוד עקרוני, למה רשימה היא מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה. בני קהת, אמינדב בנו, קורח בנו, אסיר בנו. קורח אנחנו יודעים שהוא פגם, הוא חשב, הוא טעה, הוא ראה ברוח הקודש שעומד לקום ממנו מישהו גדול, ושמואל הנביא, והוא אמר: אם כזה אדם גדול עומד לקום ממני, למה שאני לא אהיה כהן גדול? והוא לא הבין שהכהונה היא עוברת בדרך אחרת, שעוברת דווקא דרך אהרון. הוא אמר כבר, טוב, אני לא אעריך. אם ככה, פסוק, הגענו בפסוק י"ג לשמואל: ובני שמואל הבכור, ושני ואביה, בני מררי מחלי לבני, בנו שמעי בנו, עוזה בנו, שמעה בנו, חגיה בנו, עשיה בנו, ואלה אשר העמיד דוד על ידי שיר בית השם ממנוח הארון. פה זאת רשימה מההתחלה לסוף, בסדר? אנחנו מי הבנים של לוי, מי הבנים של קהת, אנחנו מי הבנים של לוי, אנחנו מגיעים אל דוד המלך. עכשיו רק רגע, דוד המלך בכלל לא בנה עוד את בית המקדש. מה התפקיד שלו בתוך הסיפור? דוד המלך הוא כתב את ספרי תהילים. יש אומרים שהוא אסף את החלק מהפרקים משני בנים של קורח שעשו תשובה, אסף והימן, ויש אומרים בין העשרה שעל ידיהם נכתב ספר תהילים חוץ משל דוד המלך, ויש אומרים שהוא כתב את המזמורים האלה, לימד אותם לבנים האלה של בני לוי, והוא כבר הכין בעצם את המזמורים עם המנגינות לכשיבנה בית המקדש. יש כבר את המתכונת, התוכנית האדריכלית של בית המקדש. הוא יושב עם שמואל הנביא בניות שברמה, לכשיבנה בית המקדש יהיו כבר את השירים ואת המנגינות שישירו הלוויים על הדוכן. ואנחנו מגיעים לשמואל הבכור, ואלה אשר העמיד דוד על ידי שיר בית השם ממנוח הארון, והיו משרתים לפני משכן אוהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית השם ירושלים. עדיין יש את המרכז בגבעון, הארון נמצא בירושלים. אני צריכה, לא מספיק דייקתי להבין, מצד אחד דוד המלך מעלה את הארון לירושלים, מצד שני עדיין המשכן הוא בנוב, עיר הכהנים, אותה אנחנו נמצא עוד בזמן שאול, את הסיפור של שאול עם נוב. אז איך זה יוצא שהארון נמצא ליד הארמון של דוד המלך ומצד שני המשכן עדיין נמצא בנוב? שאלה, צריך עיון.
נוב נרסה על ידי שאול, הוא הרג את כל הכהנים, 80 כהנים, והוא הרס את נוב, הוא הרס את נוב.
נכון, אבל, כן, אבל באמת כשלמדתי, אז הרב פרנקו אומר שנוב עדיין נשארת מרכז למרות שהיא נרסה, כי אחרת איפה היה המרכז?
לא, הוא הביא את ארון השם לעיר דוד, ומאז מקרבים קורבנות בעיר דוד. בעיר דוד, עיר דוד.
זה מעניין. זה מעניין.
עיר דוד. כן, כן, בטח, גם 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 בעלייה של עזרא ונחמיה, גם קודם יש מזבח ואחר כך בית מקדש.
וואו, תודה רבה. אז הנה, אז אם זה ככה, זה מסדר לנו את החלק בפאזל.
אל תשכחי ששילה נהרסה בתקופת אלי. שילה נהרסה בתקופת אלי.
זאת תקופה של שמואל.
כן, של שמואל, בדיוק. בקיצור, צריך להתפלל, לא רק שיבנה בית המקדש, גם שלא יארס.
אמן, אמן, אמן.
אבל למה פה כל פעם אומרים בנו, בנו, בנו? מה הסיבה?
כדי לראות.
זה לא היה.
כי אלה שנולדו, ואחר כך זה הפך להיות חלק, שכל חלק קיבל את השם.
יש פה תפקיד. אנחנו יודעים שללוויים יש שני תפקידים. הם משוררים והם שוערים. הם צריכים לשמור על השערים, ואסור שמישהו ששייך לשוערים יגיד זה עכשיו לשורר. כל אחד יש לו את התפקיד שלו. איך יודעים שבאמת הוא שוער ולא משורר? איך יודעים למשל איזה משפחה יכולה לשאת את הארון, את הכלים במדבר, ואחר כך עד שבעזרת השם נבנה בית המקדש, איזה, מי יכול להרים את היריעות, את החלקים היותר חיצוניים? כל חלק במשפחה יש לו תפקיד מאוד מסוים. הכהנים יכולים לעבוד בבית המקדש, הלוויים לא יכולים לעבוד את עבודת הכהנים, ולכן כל כך חשוב לייחס את המשפחה. זה לא דבר שמישהו המציא, זה משהו שעובר מדור לדור.
איך זה שאת השירים של הלוויים או המנגינות לא, שום דבר לא מצוין, כאילו הבן של זה, הבן של זה, זה של זה, בסדר שייכות, הכל טוב יפה, איך נדע מה לשיר בבית המקדש? מה ננגן בבית המקדש? עם איזה כלים לנגן? לא כתוב שום דבר על זה.
תורה שיש יהודים צדיקים,
הכלים, כל שבת נוציא מנגינה, הכלים, מנגינה יותר יפה מהקודמת.
מי?
רוצה לשבת?
מי זה?
כל אחד יודע, אבל היום תהיה הבן של לוי, אבל את המגינה אף אחד לא יודע.
כן.
נשאיר, מה הם ישאירו?
אבל את הכלים...
נדע מי צריך להיות, אבל מה הם
ישאירו? נשחיל מבני ישראל, שאומרו איך נשאיר את שיר השם על אדמת נחר. אי אפשר.
הם שכחו את זה כבר שם.
יש לנו מנגינות נהדרות גם היום.
נכון.
מזמור לדאו.
השאלה היא את זה, איך שירושים
את זה כבר מזמן. אנחנו היום כל כך קרובות לזה.
איפה הקלטות?
אז היום
תחשבו, זה לפני שאנחנו באמת יודעים את השירים המקוריים, איזה שירים שמפעימים אותנו. אז עכשיו אנחנו רק יכולים רק לגעת, זה הזכר. כשיגיעו בעזרת השם יתברכו עוד ועוד המנגינות ויחזרו אלינו, אפשר להבין איך שמי שהגיע לבית המקדש בשמחת בית השואבה היה עניין נביא, היה מתנבא. המנגינות האלה היו מפעימות את הלב לקרבת אלוקים כל כך גדולה, שאנחנו היינו הופכים להיות לאחרים. מי שהיה פוגש בנביא או שומע את הקדושים, הייתה מורתנו עליה שלום מסבירה לנו מספר הכוזרי, הוא היה נהפך וניה לאיש אחר. אנחנו לא מבינים את זה עוד, אבל אם אנחנו שומעים איזה שיר שמפעים עכשיו את הנפש שלנו, אם זה אברהם פריד, אם זה משוררים אחרים, אז זה רק שמץ בבואה למשהו מאוד נשגב שאנחנו עוד נפגוש בעזרת השם. אם ככה, ואלה העומדים ובניהם מבני הקהתי, הימן המשורר בן יואל בן שמואל בן אלקנה בן ירוחם בן אליאל בן תוח בן סוף בן אלקנה בן מחת בן המסאי, ואז אנחנו עוברים פסוק חף ג' בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל. רגע, למה אנחנו הולכים אחורה? שלום. למה אנחנו מגיעים? מפני שכיוון שאי אפשר, אומר הכתוב, לייחס מישהו שפגם במעשיו כמו קורח, אבל הבן שלו, הוא חזר בתשובה, את הבן אפשר כבר לייחס עד יעקב אבינו, עד ישראל. זה בסדר. תראו איך שהילדים, וזה באמת אחד הדברים הנפלאים, רגע נראה, רק שנסיים את הפרק הזה של וב, אנחנו רואים בפסוק למד ח' צדוק בנו אחימץ בנו, אנחנו רואים שפה עוברת רגע
יש פה גם את חצי שבט המנשה,
יש לנו כדי... איזה מקום ששם אנחנו רואים גם את איתמר עם הצאצאים שלו, איפה הוא מופיע בפסוק מהי ואת ענתות, זה רק לתזכורת מי היה בענתות, ירמיהו. זאת אומרת אנחנו פוגשים הכל חי, הכל פעיל, כל המקומות האלה הם מביאים אותנו לאט לאט, פוסעים איתנו יחד עד השיבה החדשה לארץ ישראל. אנחנו מוצאים פה את ערי הלוויים והכהנים, בסך הכל יש לנו, רק נוגעים בזה, פסוק ממזיין, ערים בלבני גרשון למשפחותם, מתי שכר ומתי אשר ומתי נפתלי ומתי מנשה בבשן, ערים 13. ככה ימנו את הערים.
ערי הלוויים.
את הערים של הלוויים, ואנחנו בסיכומו של דבר, אנחנו נמצא שיש לנו 48 ערי לוויים. מתוכן יש 10 ערי לוויים בעבר הירדן המזרחי, ועוד 38 ערים בעבר הירדן המערבי. עכשיו, הערים האלה לא חלקם מכונות ערי מקלט, אבל בסך הכל כל ערי הלוויים מתפקדות כערי מקלט, שאם חלילה מישהו הרג בשגגה יש דרך של תקנה, למעשה שעשה. תראו כמה שחיי אדם הם כל כך יקרים בעם ישראל. לא יכול להיות בשגגה אם אין לזה גם איזה מחיר. שהשם יליץ טוב על עמו ישראל, ושלא תהיה שגגה תחת ידינו.
עוד דקה אחת. יש עוד ערים שהם לא ערי לווים. יש תמיד אומרים שלוש בעבר ירדן המזרחי ועוד שש.
נכון, בגדול כן, אבל בסך הכל כל ערי הלוויים הן יכולות לשמש כערי מקלט. כן, יחד 14. הפירוט הוא, רק רגע, רבנית אסתר, אני יכולה דקה, בבקשה.
רגע, את אומרת שערי הלוויים היו ערי מקלט?
כן, כן, כן. אז היו 13, דבר מאוד מאוד חשוב לזכור, שהיו 13 ערים לכהנים. כל הערים לכהנים נמצאות אך ורק בנחלת יהודה ובנימין. זאת אומרת שכשגלינו בחורבן בית ראשון, בגלות הראשונה הכהנים והלוויים
לא גלו.
הכהנים לא גלו, הם המשיכו כדי שהם יהיו מרוכזים סביב המקדש ויוכלו לעבוד בו, ורק אחר כך בגלות האחרונה אז כבר הם גלו עם הגלות השלישית. 10 ערים לשאר בני קהת, 13 לגרשון, 12 למררי, סך הכל 48 ערים. עכשיו 10 ערים היו בעבר הירדן המזרחי, ואז נראה שזה היחס הוא די מסודר. 2.5 שבטים זה כרבע, ו-10 ערים הן כרבע מ-48 ערים, פחות או יותר. עכשיו הדבר האחרון שאותו חשוב לציין דרך הרשימות האלה שמייחסים אותם להימן, שמייחסים אותו עד יעקב אבינו, זה שהכוזרי אומר שתיזהרו באב החוטא. גם אם חד האב הזה לא הלך בדרכי השם, הסגולה קיימת. הסגולה יכול להיות שהיא תדלג דור, שניים, אבל היא תתגלה. וברוך השם, רבות מאיתנו יכולות להעיד פה בחדר הזה, בין אם מבחינה סוציולוגית, בין אם מבחינה אמיתית, שכל יהודי הוא בעל תשובה, כל יהודי משיב את הלב לאלוקיו. אנחנו זוכות לא רק לחזור בתשובה אל השם אלוקינו עוד קצת ועוד קצת, אלא בתשובה הגדולה לארץ ישראל, לכבוד השם, לאהבת התורה, ברוך השם. אז שנזכה לראות עוד הרבה ניסים ונפלאות, כי מצאתך בארץ מצרים הרינו נפלאות. סליחה, שלום שלום כל טוב, ברוך השם. לא, אני אפול לשם, כן, מצוין.